הפסקה הזאת היא כדאי מאוד להקביל אותה למקור.
עוד שונות בשמונה קבצים, והדף שנתתי לכם הוא בעצם הקבצים, ובואו נשים לב כשבעצם איפה הרב ציודה, איך הוא הרכיב את הפסקה הזאת, ממה הרב קוק אמר ומה הרב ציודה בנה פה מתוך דבריו, ואז מתוך זה ניגש לעומק הפסקה, בסדר? אז כדי לעשות את זה נכון, נקרא רגע, אני קורא רגע לצורך העניין, אני קורא בתוך הפסקה, אתם כולכם מתבקשים להיות, לא יודע, חצי, לא משנה איך, חלק שהוא בפסקה, חלק שהוא בדף, וברגע שנגמר הפסקה הראשונה או שיש שינוי מילה, תעצרו אותי, בסדר? אז חלק שיסתכלו בדף יקראו את השמונה קבצים א' וסמכי, במקביל למה שאני קורא. ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, זהו עניין התהלוכות עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה בין מצד קלות הדעת והפקרות... כן, השינוי, כן, שמה? בין שהוא בא מצד קלות הדעת והפקרות, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, ומעניין עולם התוהו, ומעניין עולם התוהו, כן? אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין. עד כאן פסקה ריש סמך אי, מילה במילה, למטות אחת, כאילו, אותו דבר בדיוק, נכון? בסדר? הלאה. עכשיו אנחנו בעצם עוברים למשפט הבא, האידיאליסטים הגדולים. מי מוצא את המשפט הזה, האידיאליסטים הגבוהי גדולים? שימו לב לפסקה הבאה, בקובץ א' ר' צדיק ז', בעצם שם הרב קוק כתב נשמות דתו גבוהות הם נשמות דתיקון.
בסוף הפסקה
ב... מה? שאני נגיע.
לא, כאילו אני אומר, הוא הפך את הסדר, הרב ציודה.
כן, כן.
המשפט בגיל
הזיכרונים זה כאילו... כן, נגיע מיד, נראה את זה. אז שימו לב שהמשפט הבא שאני קורא באורות מתחיל מהמשפט השני בפסקה רצדית זין. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לא דוגמה ויסוד, על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס, אבל הגרועים שהנטייה האידיאלית היותר לא נעה נגעה בהם, רק נגיעה כלשהי, הם מחבלים, הם רק מחבלים ומארסים, והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. עד כאן בעצם נמצא הפסקה שהמשפט הבא, נשמות דתוהו גבוהות הם נשמות דתיקון, זה המשפט הראשון שהיה בתחילת הפסקה. בסדר? קודם כל אני רק מראה איך הרב ציודה בנה את הפסקה. רגע אני יוצר מה כתוב פה בפשט של הדברים, אחרי זה נסביר את זה לעומק. יש נשמות של תוהו, הן גבוהות יותר מנשמות דתיקון, ובעצם נשמות של תוהו, הן בעצם, יש בהן רמות שונות, יש בהן בחינות שונות, והאידיאליסטים שם שרוצים לבוא את העולם לסדר יותר טוב ממה שקיים בעולם, אז הם מהרסים את הבנוי, אבל המעולים יותר בנשמות התוהו, הם גם בונים את העולם הנהרס, אבל הגרועים שמביניהם, הם בעצם רק מחבלים ומהרסים, והם בעולם התוהו בערכו הנשפל. עוד מעט נסביר את זה לעומק. עד כאן קודם כל ראינו את שתי הפסקאות, שהרב ציודה הרכיב מהם את הפסקה עד כאן, מרי סמכי ורי צדיק זין. עכשיו אנחנו ממשיכים למשפט הבא, גדולות, גדולות הם מאוד. שימו לב, נקביל את זה עכשיו לפסקה הבאה, בקוף למדי, בקובץ א', בסדר? גדולות הם מאוד, מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד, כל משהו מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לסתו. הן ירדו ממעלתם מראשית הנטייה של הוויה להיוולד, התרוממו כשלבת ונידחו. שיבתם הבלתי סופית לא תכלה, הם כל הזמן שופים לתיקון אינסופי, ואז מילה זה הופך אותו. אינן מתלבשות בכלים שונים. מה?
אינן שואפות ונופלות.
כן. אינם מתלבשים בכלים שונים, סליחה, מה אמרת? ש?
קודם כל אינן שואפות ונופלות.
בפסקה זה אחרת?
כן.
שמה? איך?
אינן שואפות ונופלות, מתלבשות בכלים שונים.
אוקיי. מתלבשות כשהן שואפות הרבה יותר מהמידה, שואפות ונופלות, רואות שאינם כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שאינם נוטים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די, ואינם נופלות בתוגה.
מניחים
או נוטים. ואינן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצב ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בירוס ובכל רע, התסיסה האחריה שלהם אינה שוקטת, ומתגלות אין בעזי פנים שבדור. עכשיו שימו לב, בדף שכתבתי לכם, הדגשתי את זה, כאן פתאום באמצע הפסקה, הרב קוק עובר לפסקה אחרת, ורק אחרי זה הוא יחזור להמשך הפסקה הזאת. שימו לב, המשפט הבא, הרשעים בעלי הפרינציפים, קופץ לקובץ א', פסקה ר' מ' ג'. הרשעים בעלי הפרינציפים, בעלי העיקרון, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, לא כאלה שעושים סתם לכיף, אלא אידיאליסטים דתומה, נשמתם גבוהה מאוד, מאורות התוהו, בחרו בארס, והנה מארסים, העולם מתשטש אל אדם והם ממו, אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש, כשהיא נספגת אל הנשמות, המשוערות במהלכן, היא נותנת להם עוד עוז החיים, ויותר הן מתגלות, באיזה אחרית הימים, עכשיו שימו לב, ביותר הן מתגלות, עכשיו חזרנו לקטע בקובץ א' קוף למדי, אחרי הזה פנים שבדור. בסדר? אתם רואים? וביותר הן מתגלות, מי שקורא בדף יחזור למעלה, באיזה אחרית הימים בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום של התרחבות הגבולים, בטרם לדעת חוק שנמעלה חוקים, ביטוטי גאולה מתגברת חוצפה, עכשיו ביטוטי גאולה מתחוללת חוצפה, בעצם אנחנו עכשיו עוברים לחזרה לפסקה של ריש ממ"ג, ביטוטי גאולה מתגברת חוצפה, וסער מתחולל, כן, פה, עכשיו סער מתחולל, הולך וזאף, שוב עוזב את הפסקה פה, ועובר בעצם, כן, פרצים אחר פרצים יפרצו, זה בעצם עובר לשנייה אחת.
חזרה
לקוף למדי. למקום של?
שתי שורות מתחת למתגלות המנזק.
נכון, ובדיוק. ושר מתחולל והולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה תגדל, מן קורת רוח בכל אוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, ופני שאינו מעלה את כל המשלות כולם, פני שאינו מסלק את כל המסכות מעל כל פני עלות, שאינו מגלה את כל הרזים ואינו מסביא את כל המאוויים. בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני עושר, המוביל אל המנוחה ושלוות עולמים, המוביל אל אדני עד, אל רמות נצחי נצחים, בועטות וזועפות, משבות ומחלות, יורדות לראות בשדה זרים, מספיקות בילדי נחר, מחללות גאון כל צבי ואין נחת. עכשיו שימו לב, מראות הן הנשמות, קופצים חזרה אל אל ה... כן, מראות הם הנשמות הלוטות האלה את כוחן, ששום סיג והגבלה, זה עובר...
שורה שלישית ברשם גימן.
כן, מראות אתן כוחן, אבל הוא מוסיף פה, כן? וששום סיג והגבלה לא יוכל... כן, לעצור באדם, בדיוק. והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, איפה המשפט הזה? הוא נמצא באחרי העולם הבנוי וכל השווה משווים בעלי השור והנימוס, בהמשך יש מ"ג, כן? מתבעלים מסתם יגור לנו יש חוכמה, מי יגור לנו מוקדי עולם, אבל באמת לא היה פחד, רק חטאים בעלי נפשות חלושות חנפים ופוחדים ורעדה אחזתם, אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זהו אחד מהחזונות הבאים לצורך שחרור של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם, אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו, לבסוף יילקח בידי הרשעים, יינתן בידי הצדיקים, גיבורים כאריות שיגלו את אמיתת התיקון והבניין, בעוז רוח של שכל צלול, ואמיץ ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. הסופות הללו חוזר לסוף פסקה, קוף, למד, אי. יכולו גשמי נדבה, ערפילי חושך אלו יהיו מכשיר אורים גדולים, ומאופל וממחשך הנה עברים תירנה. הרב קוק כאן, הרב צודה כאן חיבר ארבע פסקאות של הרב קוק מקובץ א', לא על פי סדר הפסקאות בעניין, אלא לפי הנושא. כלומר, הרב צודה רצה לעשות להחתי, בעצם מערכה בנושא התאו, נשמות התאו. הוא אסף את הפסקאות של התאו, שהרב קוק אומר את אותו רעיון בזוויות שונות שמה, וחיבר את זה לפסקה אחת, הרכיב כמה מילים כדי לעשות את המעברים, אבל בעצם זה ארבע פסקאות שונות ושמונה קבצים. זה רק מבחינת לימוד לפני התוכן, להכיר איך הפסקה הזאת בנויה. בסדר? ברור? אוקיי? עכשיו, אנחנו נכנסים ליסוד הפנימי של הדברים. יש כאן נקודה מאוד עמוקה ומאוד יסודית, זה יסוד גדול בפנימיות, שנקרא עולם התוהו ועולם התיקון, ולמעשה הרב קוק כאן אומר שהתוהו גדול מהתיקון. שהתוהו גדול מהתיקון לא אומר שלכן צריכים להיות בתוהו. התיקון כשמו הוא תיקון, אלא שעבודת התיקון היא להלביש ולצמצם את האור הגדול לכלים של תיקון. התיקון, כן, התיקון, יש מיעוט אור לשם תיקון הכלים, או לשם תיקון העולם. גם שם זה, הרב צודה כתב משהו אחד, הרב כתב משפט טיפה שונה, וזה אותו עיקרון. בעצם, כדי לתקן את המציאות, צריכים לפעמים לצמצם את האור. אם אתה עכשיו, אם מישהו ייתן אורות, שיעור עצום, ואין כלים למי ששומע לקבל, מה יקרה? מה שיקרה, זה שומע, יהיה לו שבירת המוחים, הוא יהיה מבואס שהוא לא הבין כלום, אגיד אני לא שייך לזה, אני לא מבין שום דבר, ואין לו אחיזה בדבר, בסדר? הצמצום הוא מאפשר לאחיזה. אנחנו כל הדורות מצמצמים כל הזמן את התורה, בעצם הגמרא זה כבר הצמצום, כי היה צריך לכתוב תורה שבעל פה, אבל היא כתבה הלכה, אגדה, הכל. והרמב"ם כבר צמצם את זה רק להלכה ולהלכה של כל הדורות. והטור שאנחנו צמצמנו את זה כבר לזמן הזה, מריף הראש. ואנחנו צמצמים את השולחן ערוך לספרים כבר ש... אנחנו כל הזמן עושים צמצומים בכל מקצוע בתורה. והצמצומים האלה מצמצמים את האור. איבדנו תקופת הנבואה והצמצם רק להבנת השכל. אבל כל הצמצומים האלה אפשרו לנו לאט לאט מה לעשות? לאחוז באור. כדי לחזור לאט לאט עם כלים מתוקנים לאור יותר גדול. כן לחזור לנבואה, כן לחזור לדברים גדולים. אבל בעצם המפתח לאחוז באור הוא על ידי התלבשות של האור. בבחינת אותי אור כסלמה. יש פה איזשהו צמצום שמאפשר את המציאות. נשמות התור שואפות כל הזמן מעבר לצמצום. וכיוון שהן שואפות מעבר לצמצומים, הדבר הזה הן רוצות באיזשהו מקום בעצם להחריב את הסדר הקיים. כאשר הנשמות הנמוכות בעולם התור זה רק להחריב, הנשמות הגדולות רוצות לבנות משהו הרבה יותר גדול, הן מתפוצצות מרוב שאין להם כלים איך לעשות את זה. ובאמת, וגם זה כמובן חלק מתיקון העולם, כי זה שיש מעיסה במה שקיים, דורש כל הזמן לעלות קומה. מצד שני, העבודה הנכונה היא לא לשבור את הכלים, אלא לבנות את הכלים. כן.
מה זה אומר רק להחריב? יכול להיות שזה...
אנרכיסטים. כל מיני אנרכיסטים, מכל מיני סוגים, יש אנרכיסטים בעם ישראל, יש אנרכיסטים בעולם, יש גם בתוך עולם של קודש אנרכיסטים. כאלה שדווקא רוצים את הבלגנים, ודווקא הבלגנים עברו את הכל, ודווקא הבלגנים עד הקצה ניקח רוחנית את הבירור רוחני, ואז זה יגרום עד רבה. די כבר לקנה, די, לא כלפי החילונים, גם כלפי בתוך עולם הדתיים, אבל בתוך עולם בתי המדרש. יש כאלה שהם חפשים את האנרכיה הרוחנית, כי באמת הם תובעים איזושהי נקודה שיותר גדולה מאשר התהליכיות הזאת והצמצום, הם רוצים את הדברים בגדול. ולפעמים זה רק בצורה של חורבן, אם זה ניסיון כן לבנות בלי הצלחה, אבל בעצם התופעה הזאת היא שהצד החיצוני שפוגשים, פוגשים בעיקר דברים קשים מאוד, אתה רואה עיקר אנשים שבאים להרוס, באים לחבל, מפרקים כל זהות, מפרקים כל דבר טוב. אומר הרב קוק, יש פה נשמה גדולה, מה העניין להגיד נשמה גדולה? הוא אומר לך, הנקודה פה עמוקה, זה להבין שזה סדר הופעת דברים לפעמים בעולם, שלפעמים יש כוחות שבאים בצורה של תור, ואחרי זה לאט לאט בונים את כל התיקון, כן? יש כל מיני בחינות כאלה, כן? למשל, הצינות החינות שהקימה את המדינה, זה היה בכוחות תיקון שרצו לבנות כמובן את ה... אבל גם היה בצד אנרכיסטי כלפי כל עולם המסורת והתורה. כאילו, מחריבים ובונים עולם חדש. בסוף העולם החדש שבנו לא כזה גדול, יש לו הרבה חסרונות. והחורבן הזה איתו, אז אתה רואה עכשיו מחריבים, אז אתה רואה את המחריבים האלה, את האנרכיסטים רוחנית משהיה יותר כזה. אז אתה כאילו, זה באמת מביא גם איבה וגם מפחיד, זה הורס הכל. אומר לך, הרב קוק, דע לך, שבסוף כל החורבן הזה, הוא מטרתו לפתוח לאור רחב יותר, למשל, בדוגמה שנתתי, מעבר מהפרט לעם, לכלל, אבל בכלים של קדושה, ובכלים של תיקון, ובכלים בצורה נכונה, ובסוף ייקח יותר זמן לבנות את הכלים האלה, אבל מי שיבנה את הכלים האלה, הוא בסוף ייקח את כל האור, שהביא את לצורך הדוגמה הצינות, ויכניס אותו למקום הנכון שלו. ובעצם העבודה הגדולה הזאת, זה להבין שהסופות זה האלה, הם גשנמי נדבה. כדי להבין את יסוד השבירה, אז אנחנו צריכים להיכנס לשתי פסקאות מאוד יסודיות, בשמונה קבצים, שהם לא, הם בעדף לפניכם, הם לא מהם בנוי הפסקה פה, כי הפסקה פה עסקה בנשמות של עולם התור, ושתי הפסקאות הבאות מדברות על עולם התור, לא על הנשמות של עולם התור, ולפני כמה וכמה וכמה שנים, לא זוכר כמה שהייתי פה בראש הישיבה, הלכתי לרבי עצמן ואמרתי לו, אמרתי לו, קשה לי להבין מה הסיפור של השבירה. אמרתי לו, ראיתי מה שכתוב בפתח השערים, שזכה מספר הקבלה של האחרונים, וראיתי משהו מסביר שם, כלפי היסוד של בחירה חופשית, שאם לא הייתה שבירה, לא הייתה בחירה, אבל אמרתי לו, זה לא מתיישב לי, זה לא מתיישב לי שזה הסיבה של השבירה. אז הוא מיד פתח לי את הפסקאות האלה, שתי הפסקאות האלה ברב, אמר לי, שאלה שלך מצוינת, ובאמת, באמת הדבר הזה לא מתיישב טוב, כאילו אם לא, הוא אומר, רב קוק ממש הגדיר את זה, ובאמת הפסקאות האלה פותחות דברים נדרים. בואו נראה את שתי הפסקאות, וזה ממש יסוד גדול, אתם מכירים אותו מכל שיעורים אחרים, אבל בואו נראה אותו. קובץ א' ר' מ' ד', ועולם התוהו הוא שבירותיו ותיקוניו. כן, אני באתי לרבי יצחק השאלה, למה הייתה שבירה? אז בוא נראה, פתח לי תף סמך ב', למה באה השבירה? אבל הנה, זה השאלה של הפסקה, אבל נתחיל לפי הסדר מרש ממדלת. ועולם התוהו שבירותיו ותיקוניו מורים לנו, שעוצם הרצון לתיקון, לשכלול להוויה, השם הטוב הגמור, פועל הוא בכוח מלא מאוד מאוד. אין ההוויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של המהווה העליון, המצכוח אינסוף, אבל היה חלקית פתעצמה מסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, משתברתי מרוב שאיפתה, אבל לא מפני זה יחדל הטוב הניסה לעשות את ערכו, הוא חוזר ובונה אחר השבירה. והבניין המתוקן עולה יפה יפה, בנאוך להיקרתו, וכל כך מרבה מידה טובה, מידת פורנות, שכדאי, עד שכדאי לסבול את כל איסורי השבירה, את כל קלקולי הריסה, רק שיצאו עולמים משוכלים כאלה, שנושאים בכוחם עושר חיים כזה, שהוא מצד עצמם למעלה מכוחם, ואין המהווה העליון בוחר בדרך מדודה ומצומצמת, כדי שיעור היכולת של ההוויה, שאם כן היה טוב מוגבל, לא לפי עוצם עוז חיי היוצר כל, אלא לפי, לגמרי לפי תנאי היצירה החלושה. אני מיד מסביר, אני קורא את הפסקה הבאה. למה באה השבירה? לפי שאלוהות נותנת היא לפי כוחה, והמקבל מוגבל הוא, אם כן תהיה הטובה מוגבלת, על כן נותנו הטובה בלא שיעור, לפי מידתו, ותהיה אלוהית בלתי גבולית, ואף על פי שלא אוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם שישבר לגמרי, ויבנה בתשוקתו לשוב למקורה בלתי גבולי, להתאחד באלוהות, ובזה יעשה נברא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של הבורא, ויתעלם ממעל לגבול של נברא, מה שלא היה אפשר בלא שאיפת רב טוב למעלה מדרגת האפשרות לקבלתו, שהיה תמיד רק במדרגת נברא ולא במעלת בורא כלל. הסבר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שביסוד העניין הוא השפיע לא כפי הכוח שלנו לקבל. למה? ולכן מחויבת שבירה. מחויב פיצוץ במובן שאין לנו כלים להכיל את האור. למה? זה באופן הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא בורא מראש את האור כפי התאמת המקבלים, ישר רק בכלים של המקבלים, לכל זה הכי טוב, כמו שהזמרנו קודם, שאתה יכול להבין, אתה יכול להכיל. האדם היה בעצם כמו בעלי החיים, נשאר בלי עליות ובלי נפילות. הוא היה מקבל את מה שמוגבל לגבול של הכלי שלו, ולא היה שואף כל הזמן לעלות למעלה. הוא היה סופי ולא אינסופי, הוא לא יכול להיות אלוהי. כדי שהאדם יהיה אלוהי, הקדוש ברוך הוא השפיע לא כפי כוח המקבל. איפה רואים את זה? כל מיני דוגמאות. למשל, אדם וחווה, תכף נחזור לזה, אבל רק אגיד זה כל כך כותרת, לא יצליחו לעמוד יותר מדי זמן בגן עדן. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לוחות ראשונים, ועם ישראל במעמד הר סיני מיד חטא בחטא העגל. אנחנו רואים שהיו ניסים לפלוט במדבר, ומיד נפלו בחטא המרגלים. ועל פניו, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם ולדור שעד המבול לחיות 1,000 שנה, 900 ומשהו שנה, ו... לא עומדים בזה, והכל מתפוצץ, מתפרק במבול בתיבת נוח, ויורדים ל-120 שנה. אז למה לא מראש לבנות את הכל ב-120 שנה? בוא נשאל את השאלה בצורה אחרת. בצורה גסה, בצורה חדה, כאילו, כדי לחדד את היסוד הזה. גן עדן נכשל לאירוע. פרשת נוח נכשל לאירוע, כולם מתו במבול. אז לכאורה כישלון, כל הבריאה. אם הקדוש ברוך הוא בורא משהו שמראש זה לא מצליח, מה זה אומר על, על, על המהלך האלוקי? מה זה אומר על הקדוש ברוך הוא כביכול? תשובה, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, ואחרי זה מדרגה מתחת, מה שהיה שווה בעד עד אורנוח, במדרגות גבוהות מכוח המקבלים. כי זה אומר שיש בנו געגוע לחזור לגן עדן, וגעגוע לחזור לאלף שנים, וגעגוע בעצם לחזור למקום העמוק, ולכן הייתה שבירה. כלומר, אם מראש הכל היה עולה חלק, זה אומר שמראש הכל הותם, למדרגה מאוד מאוד מאוד, זה כמו שלא יכול להיות שאדם ילמד 5 יחידות במתמטיקה, משלב שאין, הוא לא יודע כלום מתמטיקה בלי לעשות טעויות בדרך, כי זה מדרגה חדשה לקנות אותה. קל וחומר, בן לא שקל וחומר כפול מיליארדים, שלקנות את המדרגות הרוחניות, אדם נמצא במצב שיש לו הרבה שיבושים בדרך, כי זה גדול מהכלים שלו, כן.
זה קשור למדרש,
זה קשור לזה שאדם שייך למקום עליון גבוה מאוד, כן.
מה שנשאף לסתר גבוה מגן עדן.
אבל צריכה, למדע שהוא לא מתאר את התורה, מתאר את הגעגוע, כן?
כשנגיע לגן עדן, למה שנשאף גבוה מזה?
כי יש לנו שייכות בתוך המציאות של הנשמה, שגן עדן זה הנשמה בתוך הגוף, יש אותה נשמה מצד עצמה, שהיא עוד חלק אלוקא ממנו.
אז גם מראש, אם היה התאמה, היינו שופים, כי חלק
אלוקא. לא, לא, מכיוון שהמציאות היא שיש מקבל, אז המקבל הוא מקבל, ברגע שהוא מקבל, יש משהו שמוגבל, בעצם אותו מקבל, כל כלי מקבל, יש לו גבול קיבול. אבל הוא נח בנו געגוע מעבר לקיבול, ולכן כי יש לנו שייכות למדרגות מאוד עליונות, ואז מתוך הדבר הזה נוצר בעצם תהליך של שפירה.
הם לא מקבלים, הם יחידה אחת.
הם רק מקבלים, אין להם את המקום שמעבר לקבל. כן? אין להם את המקום של תגוע מעבר לכלי קבלה. אצל האדם יש בו מקבל, ויש בו חלק אלוקה ששייך למקום עליון מאוד. הדבר הזה יוצר שהירידה של זה לתוך המציאות של כלי הקיבול, מביאה איתה שבירה. אז יש משבר גיל ההתבגרות. ברגע שנכנס הנשמה בגיל 13 מיד בדרגה, יהיה משבר גיל ההתבגרות. אין לפיל משבר גיל ההתבגרות. כי אין לה מדרגה עליונה שעכשיו הכלי מתפוצץ ולא יכול להכיל אותה. ולכן היה שבירת הלוחות. יש פה בחינה של שבירה. כל הערה היא הערה בלי גבול, ואז היא נכנסת לקימה קימה. מעמד הר סיני, אנחנו לפני שבועות, היה לא בזמן מסוים כידוע, מחלוקת ו' וז' רבי יוסף ורבנן, לא במקום מסוים, אלא במדבר של מקום מפקר, מצד הנותן ניתן לכל העולם, רק לעם ישראל, כלומר יש פה איזה שפע בלי גבול. עכשיו אנחנו באים לקבל אותו, ואז החטא העגל השבירה, ועכשיו צריך הרבה דורות ליצור כלים של תיקון, כדי להגיע למקום העליון של זה.
ובהמה, מה זה?
וזה הסוד, ששברי לוחות ולוחות שני נמצאים בארון. למה שברי לוחות נמצאים בארון? ששברי לוחות זה הדאגוע למקום העליון. ולכן יש מחלוקת, בן עזר מביא את זה, הרמב"ן וכולי, יש מחלוקת בין המפרשים. מה יותר גדול, לוחות ראשונים ולוחות שניים? שניים, וזה שתי בחינות. הלוחות הראשונים זה הגעגוע למקום העליון שכולו אלוקי, והלוחות השניים זה המקום שבו זה הכל, צור לך, זה הכל כבר בכלים שלך. ודרכו אתה חוזר אל הלוחות הראשונים. ובעצם זה התהליך. ככה סדר הופעת הדברים בעולם. לכן האדם שייך יש אפילו מדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, אז רש"י אומר, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול, למי יודע מה יותר טוב, האור עולה מהצדיקים או מהרשעים? דרך הקלקול או דרך התיקון? כיוון שנאמר, והאור אלוהים את האור כי טוב, למדך שצריכים ללכת בדרך של הצדיקים. אבל באמת הקדוש ברוך הוא גם מוביל תהליכים בעולם דרך הרשעים, שמחריבים, ואז הכל נבנה מחדש, כן? אבל הדבר הזה, אתה צריך ללכת בכלים של תיקון. אבל אם אתה יודע שהסוד הוא, כלומר, מה הרב קוק בא לשלול, מיד אני אתן לך ויל, מה הרב קוק בא לשלול? מבט שאין לו את המבט של פנימיות התורה. אז יש את האנשים הטובים שפועלים על פי הערכים הנכונים, ויש את האנשים הלא טובים שבאים ועושים דברים שמפרקים בעולם, הטוב צריך לנצח את הרע, וממילא זה האויב, זה האנשים הטובים, ולאט לאט צריך להתגבר. אבל הפנים אומר לך, דה לך שגם זה חלק מכל התהליך. לא שלכן עכשיו תמחק כפיים שמפרקים את העולם, אלא הכוונה היא, תנסה להקשיב לעומק התהליך, תבין שמה שמחופש פה, מה שמחפשים פה בעצם בשורש, זה עולם יותר גדול. ואז ממילא צריך לבנות כלים יותר גדולים. לכן גם ברמה של פעולה מול אנשים מנשמות של עולם התורה, ויש משהו יותר נשמה שהיא אנרכיסטית כזאת, שבאה לפרק את הדברים. אז צריכים לתעל אותו למקום של לקחת את הכוח הזה של לא לעמוד במקום, ולהכיס את זה לכלים של תיקון. להבין את המקום של כלים זה תיקון. אבל להבין שגם הנשמות הללו שהן טובות את ההרס, זה מכיוון שטובוע בהם הנקודה שטובעת כל הזמן מהאדם, להגיע למקום עליון יותר, לא להישאר בצמצום. להכין את עצמו כל הזמן למדרגות חדשות ועליונות וטובות יותר. ולכן יש שבירה, יש בעולם שבירה. וכל פעם שהגיע שלב במהות עליון יותר, מעמד הר סיני, זה כל העולם תלוי בזה, הייתה שבירה. גן עדן הייתה שבירה. האם זה אומר שהיה מחויב שנכתב בגן עדן, בראשון, בחווה? האם היה מחויב שנכתב בחטא העגל? לא. כמו בגיל ההתבגרות להבדיל. יש שני אנשים שאומרים גיל ההתבגרות. אחד דבר אותו עם משברונים קטנים, דילמות, התמודדויות, אחד דבר אותו בהתפרקות והתרסקות של יצרים ודברים אחרים. בכל מקרה יש לך פער, אז הפער יכול להיות באמת שסוג של נפילה, בחינה של נפילה, אבל זה לא חייב להיות ממש, להגיע למייסה של נפילה, כן? כלומר, אפשר לעבור את זה במנעד, אבל ההתמודדות קיימת. היא קיימת כי זה יותר גדול מהכלים שיש לך, וזה חסד השם שהדברים האלה באים לא בצורה הזאת. אני עוד אחדד את המשפט הזה, אבל רציתי את הקודם.
לגבי האור של גן עדן, אז מה זה האור שהקב"ה
נתן לי?
מה, אור יותר גדול ש...
כן, זה עוד בחינה, שיש אור עוד עליון שרק לעתיד לא מתגלה. עכשיו בעצם, יש פסקה אחרת ברב, לא הבאתי אותה פה, אבל אני אגיד אותה במילים העלובות שלי, אבל הוא בעצם אומר ככה, כל השריפת ילדים בעבודה זרה למונח, שזה שמר רחם, נשמות שמתו על אוהב בכפם לעבודה זרה הכי מפגרת שיש, וכל הברבריות ועבודות זרות שהיו, וכל כל הדינים הקשים שהעולם עבר, כל המשברים, כל הנפילות, כל הסבל, יש הרבה סבל בעולם. כל זה בסוף זה חלק הנפילה של כלים לחוס בור גדול, אז נופלים, עד שלאט לאט העולם הולך ומגיע למטרת אחדותו. ואם לא היה אבל את כל התהליך הזה, והיינו ישר רוצים עולם בלי סבל, והכל היה המציאות, כי באמת יכול להיות, נגיד במילים שלנו, שיכול שבעלי חיים, אין להם סבל באמת, כלומר, יש סבל עם במה נטרפת, אבל כיוון שקוף גדל על העץ ואוכל בננה, אז אין לו משברים נפשיים או משהו כזה, הוא נמצא בהישרדות היממית, וזה חייב, זה החיים, כך חיים, זה החיים. יכול להיות שאם קורה לו משהו של מצוקה, אז הוא בסבל מקומי. כל ההצרות של האנושות זה כי היא שואפת להגיע למקום גבוה, דברים התפרקו, אנשים חיפשו בכוח את אלוהים, הפכו את זה לעבודות זרות, עד שבסוף הדבר הזה מביא לבניין נכון של כל ההתעלות של האדם. וזה סוד התבשמות העולם, והתעלות הציר החיים, וכל התהליך של החיים הפרטיים, והחיים העולמיים, והחיים הלאומיים, שיש תהליך שלהם של לקנות כלים, ולא תמיד זה גרף לינאר, לפעמים גם יש כאלה עליות וירידות גדולות, אבל בסופו של דבר, כל זה, זה הבירור של מגמת הברשע החשוכה והאדם הנאורה. מתחיל בירב ובוקר, מתחיל בחושך, ואחרי זה עוברים אל האור. בסדר? ולכן, כשרואים את הנשמות של עם התור, אומר רב קוק רגע, במקום להיבהל, צריך להקשיב טוב, להבין רגע שהקדוש ברוך הוא מחולל פה שלבים חדשים בעולם, כן? למשל, בואו ניקח את הדוגמה של השואה. כל העולם חרב, כמעט. כל העולם חרב, אבל העולם היהודי שליש חרב, והרבה מהעולם חרב. וזה שבר את כל מה שמאות שנים של ימות הביניים, ואחרי זה קצת עשית המהפכה התעשייתית, ופתאום עכשיו העולם הולך לעבור זווית אחרת לגמרי, בהמון תחומים, בתפיסה הפילוסופית, עברו לפוסט-מודרניזם, דברים אחרים, והמון דברים השתנו בעקבות הדבר הזה. וכל פעם שזה בום כזה גדול, הוא עושה ריסטארט להרבה דברים, ופתאום כל הדבר הזה מתחיל להתעורר לבירור אחר. הדבר הזה אבל, שוב, יכול להיות שכמובן בפועל, מה לא ליבן מהשואה, צריך מאוד ליבן מהשואה, כן? הכוונה היא, הרב קוק לא אומר לך, תמחק כפיים למישהו רשע, כן? אלא מה שהוא אומר לך, בעצם, שהנקודה שנמצאת כאן, זה להבין את המהלך האלוקי שקורה מאחורי זה. אנחנו צריכים לפעול בתיקון, ובכלים של תיקון, אבל להבין שזה לא רק, יש משבר, עכשיו צריכים המון שנים לקחת עד שחוזרים אחורה. המשבר נועד לא לחזור אחורה, הוא נועד להתחבר לכל הטוב שלה מאחורה, לחבר אותו למדרגות החדשות שלו. כן, שחר.
העניין זה לשמות אותו, לבוא לקנות כלים, נכון? זה מה שצריך לעשות.
זה העבודה של אנשי התיקון. כן. זה העבודה של אנשי התיקון.
אנשי התאו, מה הם עושים בעצם?
הם מחריבים, הם אנרכיסטים.
הם נועדו להחריב, הרב ממש יש...
אפשר לתקן את זה, אפשר לקחת אותם לכלים שאפשר לנשמות אותו בכלים, זה תיקון.
אז.
זה נשמות איתו, הוא בכלים, זה תיקון.
כן, מבחינתם, כי כל משהו מוגבל, מוקצה ונערך, נויף, מהם יכולים לסטן, זה נשמע...
כי נשמות איתו, שבעצם אין להם כלים זה תיקון, אז הם מחריבות את המציאות. אבל נשמות איתו שלומדות כלים של תיקון, זה המהפכנים הגדולים שבונים את העולם.
החיים של נשמות איתו נועדו בעצם להחריב, זה מה שהם עושים?
אם לא בונים לזה כלים של תיקון.
אבל זה מה שאני אומר, גם אם בונים, בסופו של דבר שום דבר לא ממלא אותם. הם פשוט, כאילו שום דבר לא יעזור. כאילו אז, כמה כלים תקנת שזה באמת...
אז זה... יש בזה רמות, זה לא 0-100. אם זה מהפכה גדולה, אז יש כבר איזושהי שמחה גדולה או רצון, ובאמת מישהו לגמרי במקום הזה, אז באמת כל הזמן, הוא באמת כל הזמן לא מוכן, הוא כל הזמן רוצה יותר ויותר. אבל אם הוא מבין את הסוד הזה, אז גם יש לו, נטייה כזאת, אם הוא לומד את התורה הזאת של הרב קוק לימד אותו, אז הוא מבין שתפקידו הוא כל הזמן לדחוף קדימה, אבל הוא מבין שזה יעבוד רק בכלים דה תיקון. אז יש לו פה פתח של תיקון, זה לא שהוא נועד להיות רשע, יש לו פתח של תיקון, כי יש לו, הוא צריך עוד לשמוד את הוא בכלים דה תיקון.
כולנו קצת ככה, כי כמו שרוזי אמר, יש פער, מופן שם.
בכל אדם לפעמים יש בחינה כזאת, יישוב של כל אחד יש משברים, יש כאלה ש... אבל יש הבדלים, כן? היה לי חבר בישיבה, הוא כל הזמן היה עם... פילוסופיות כאלה, ושאלות רוחניות, וקיומיות, וכל דבר. ואני, יש כזה פסקה ברב קוק, באורות הקודש חלק בית דושה, מרחבת דושה בונה. אז מדבר על השפנים שבסלע, מול האלה שהם, שמודו לו, זאת אומרת, אני השפן שבסלע, צי, באתי, בעל תשובה, כל כך אוהב את התורה, לא מבין מה אתה רוצה בכלל. היה כל הזמן, גואש כזה, אני קיבלתי הרבה ממנו, במה ששמעתי איזה קושיות יש לו, ועסקתי בהם לפתור אותם לעצמי. הוא קיבל ממני, משקיע ממני, חברים טובים. אבל בסופו של דבר, אז הוא הנשמה כזאת של, אני גם זוכר שפעם למדנו שלנו עם הרב ויצן, אחד הרב מעלות את הפסקה הזאת, אז אור הוא עיניו של אותו חבר. הוא הרגיש שלא סתם הרב ויצן הביא לו את הפסקה הזאת, מה שזדהה עם התור הזה, כן? ברוך השם, הוא היום בכלים של תיקון, עושה הרבה דברים טובים, עם המרדנות שלו, מרדן גדול, אבל בכלים של תיקון, זה... קיצור, אז אם לא היה שום מוקלט, לא הייתי אומר את השם, לא הייתי מספר כמה סיפורים, אבל כיוון שאחרי זה אפשר, מישהו אחר מבני גילי יכול להבין על מי אני מדבר, אז אני לא אגיד, אבל מרדן כזה, אבל מרדן היום במקומות החיובים שהוא בונה את הדברים בצורה באמת טובה ובריאה. אז לפעמים אנשים ככה מרדנים, יכולים להיות בכלים של תיקון. ולדעת את הדבר הזה, לדעת שיש ישמות שהן פרפקציוניסטיות ענקיות, שטובות כל הזמן לעצמם ומעולם את השינוי, וצריך להכניס את הכלים של תיקון. זה בסדר שהם, יש להם כוח גדול, רק צריך להיות במקום הנכון של זה. שזה בא, לא במקום הנכון של זה, יש כל הזמן להחריב, כל הזמן להגיד, אז הנה, אז בוא נעשה ריסטארט בכל המציאות, נעשה חורבן, משהו ככה, משבר עצום, ואז הכל מחדש ייבנה, ואז כולם יתעוררו, ואז כולם יבינו את הבעיות שלהם. כן, אבל זה לא עובד ככה. כי כשאתה שובר משהו, אז השבר בסופו של דבר יש לו מחירים קשה מאוד. כן.
אומר, יש מקום שאומר שרשבי הוא נשמת עולם דתו?
לא, לא, לא ידוע לי. לא ידוע. לא מכיר. בסדר? אז היסוד בעצם של הדבר הזה, זה הבנה בעצם של השבירה. ובספרים הקדושים זה קשור לאלופי עשיו, לפני מלוך מלך בישראל, שבעצם... הספירות היו בצורה של נקודים, כלומר שכל כוח לבדו, ולא בצורה של פרצוף שבו כל הכוחות כולם, כל תרג הבחינות כולם, אלא כל כוח לבדו. ואז יש פה אלוף, אלוף, אלוף עשיו, כן? איך שרים בסעודה שלישית, מפריד אלוף לא יראה מאורות, כן? יחד, נו? לא, לפני כן. חזק מאחד כאחד, 10 ספירות. מפריד אלוף לא יראה מאורות, כן? אלופי עשיו זה כל כוח לבדו, וחזק מאחד כאחד 10 ספירות, שזה בעצם העבודה, זה התיקון, זה הפרצוף המתוקן. לכן תמיד תמיד, תור הוא כוח, הוא אפילו ברמה ארגונית, כמו טרור, הוא עובד ככוח לבד, הוא לא מתועס, הוא לא... למה תמיד הטרור מצליח בשלב הראשון, ואז אחרי זה, בסוף המדינות המיושבות, המתורבתות, למה הן מנצחות? כי יש שם שטף של כל הכוחות. והוא כוח אחד שדוחק את כל הדברים. כל מי ששם אידיאל אחד ואיתו שובר את כל המציאות כולה, זה טוב. זה טוב. והתיקון הוא כל הזמן להרכיב את הכל, הוא כל הזמן איך בונים את זה נכון. לכן גם הרבה פעמים ברמה הפשוטה של החיים, אנשים שלפעמים יותר מרדנים ואנרכיסטים כאלה, מתי ברמה האישית של החיים שלהם פתאום משהו נכנס לאיזשהו תיקון הרבה יותר גדול, כשהם מתחתנים. כי חתונה זה כבר שלב שאתה חייב להכניס את הכל לכלים של שטאפ, לכלים של תיקון. לכן לפעמים גם קשה מאוד במצב כזה להתחתן, אבל זה מכניס הרבה פעמים כבר לכלים של תיקון. זה כבר נכנס לעולם של... שהוא באמת תיקון, הוא כבר כוחות ביחד, הוא כבר לא לבד. כי במהות התוהו זה כל כוח לבדו. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אין את החיבור בין השמיים בארץ. כן.
הרב קוק כותב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה להתאחד באלוהות, להפוך למדרגת בורא. משהו כזה, מה שכתוב פה בסוף.
הכוונה של הדברים זה שאדם יוצא מהמוגבלויות שלו וכל החיים הוא משתלם. הוא אף פעם אתה לא יכול להיות אלוקים, ואיר אני אדם בחי. אלא הכוונה היא שהוא הולך ומשתלם. יחום מלחי אל חי לראה לו מצלו. כל הזמן מוצאים מהכוח לפועל עד במדרגת נבואה. אחרי מגעת נבואה, 8 מדרגות בנבואה. ואחרי 8 מדרגות בנבואה, 8 מדרגות. יש כל הזמן, הוא לא מפסיך להתעלות ולהתעלות ולהתעלות ולהתעלות. זה הכוונה נעשה אלוהי.
למה בורא?
מכיוון שהמציאות של בורא הכוונה היא מי שמעצב את המציאות ולא מי שמשפיע ולא מקבל. לשון הרבה שלה, נותן ולא מקבל, משפיע ולא מקבל. ומקבל זה הכלי המוגבל, שאותו נשמות התור רוצות לשבור כל הזמן. כי הן מחפשות את הבורא. אבל הן לא יודעות שבעצמם צריכות להכניס לכלים של תיקון. ואז הן לא רוצות את הבורא, לכן הן שוברות עולם ונשברות. הן מחפשות משהו מאוד עליון, מה?
לא מצליחים לאחוז בו.
כן. הם רוצות עכשיו שכולם יאמינו באלוהים, אז הם עושות ג'יהאד, שוברות העולם, כן? או דוגמאות מגויים, כאילו, פשוט מכיוון שזה מופיע גם אלופי עשיו, אבל נגיד פה הרב קוק מתכוון לא לגויים, מתכוון פה בתוך עם ישראל, ומה שהיה בקום המדינה, כן? אבל לפעמים, עכשיו זה לא אומר שכל מי שהוא איש רע, שעושה דברים רעים, הוא נשמה גבוהה, יכול להיות הוא סתם טמבל, סתם רשע, סתם אדם עדרי ואדם שפוט וסיבות אחרות. אבל לא פה, למהפכנים שמובילים את התהליכים, לפעמים מחפשים משהו שהוא איזה ערך אחד, ושובים את כל הערכים האחרים, ולכן הם רשעים גרורים, רשעים ארורים, כי הם בעצם מחריבים את כל המציאות. אבל בעומק, מה שמחפשים זה לשבור משהו שהעולם תקוע בו עדיין. בסדר? כן? עד כאן היום, יישר כוח.